דורש, כי יצא לנו למעשה 52 שנה, כמדומני, אבל אמרנו שהשלוש שנים העיקרות זה יתרה, שבעצם שבוע שלם, ולכן היא לא מסתכלת כאן.
הוא בכלל כותב דבר חשוב, שגם כשירמיה אומר 70 שנה ושבועים 70 וכו' וכו', זה כמו ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה ובפרטם אתה מוצא ל-66, כל המניינים בפרשת במדבר, פרשת פנחס, לא משנה, תמיד זה מספרים עגולים, אף פעם לא יהיה ב-67, תמיד זה ב-50 או כך וכך. אז הרבה אומר שבכלל דרכו של מקרא לעגל את המספרים. אז בעצם עברו 49 שנים מהחורבן ועד הצרת כורש, ויש עוד, אם נאמר שזה 52 ולא 49, עוד 18 שנה עד לבניין המקדש. כי מה שירמיה אמר 70 שנה, לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, יש על זה שתי משמעויות. בבל באמת שלטה 70 שנה מאז עלות נבוכדנצר ועד עלות דריה ושמדי, וזה כבר קרה. ואילו הבית חרב גם כן 70 שנה, שזה בשנה ה-19 לנבוכדנצר חרב הבית, אז 18 שנה מאוחר יותר ייבנה הבית. 18 שנים לממלכת פרס, מדי הוא פרס, רק נבנה הבית. אז זו מסגרת הזמן השנייה שראינו, של 7 שבועים. ועכשיו מסגרת זמן נוספת של שבועים 62, שמנינו אתמול שזה 434 שנה. במשך אותם 434 שנים, שזה 420 שנה מחנוכת המקדש השני ועד לחורבנו, פלוס 14 שנה שבהם הוא נבנה, למרות שזה שוב זה 18 ולא 14, זה משנת 52 לחורבן ועד שנת 70 לחורבן, אבל לא מחשבים את השנים היתרות על השבועות. אז במשך, כן, הזמן הבניין גם כן נחשב כאילו ירושלים בנויה. אז במשך השבועים 62, 434 שנים, תשוב ונבנתה רחוב, זו רחבת העיר, החלל שבתוך העיר, וחרוץ, זה הביצורים, הפיר שמעבר לחומה, שלא נותן לכלי המשחית להתקרב אל החומה, כן, זה מכשול אנטי-טנקי כזה. ובצוק העיתים, דהיינו גם הבניין יהיה מתוך מצוקה, כמו שבעזרה ונחמיה על צרי יהודה וירושלים, שכל הזמן ניסו להשבית את בניין הרחוב והחרוץ, וגם במהלך בית שני עצמו, היוונים והרומאים, אלו לא תהיינה שנים קלות. נדמה לי שעד כאן הגענו אתמול, נכון? ואחרי השבועים 62, דהיינו ככלות 434 שנים, או יותר נכון 438 שנים מהצהרת כורש, יקרת משיח ואין לו, כלומר כבר אומרים לדניאל שבעצם הפוטנציאל הגדול של בית שני שהיה אמור להיות לחלה פשע, להתם חטאת, לחפר עוון ולהביא צדק עולמים, זה לא יהיה כך, אלא הפוטנציאל הזה יוחמץ. יקרת משיח, משיח זה מי שנמשך, ואפשר לפרש את זה על הכהן, כלומר תיקרא את הכהונה, עבודת המקדש מישראל. ראיתי שרשי פה מפרש את זה על אגריפס, שהיה המלך האחרון איכשהו מזרע ישראל בדור החורבן. זה לא סותר, משיח זה יכול להיות מלך, זה יכול להיות כהן, זה יכול להיות עצמאות. מה? אגריפס? אגריפס היה נכדו של הורדוס. הורדוס היה בן לעבד אדומי שהיה גר, הוא היה מקהל גרים, לא יודע בדיוק אם היום היו מכירים בגיור, תלוי את מי היית שואל, אבל בכל אופן הוא כן ביטא איזו עצמאות יהודית, כן, חכמים קרבו אותו, אז כך ראשי מפרש שזה המשיח, זה המלך שהיה בזמנם. יקרת משיח ואין לו, דיינו ואיננו עוד, בעצם הממלכתיות, העצמאות המעטה שעוד נשארה כבר לא תהיה. והעיר והקודש אפשר להגיד שהעיר זו ירושלים והקודש זה המקדש, אפשר להגיד שבעיר הקודש, כמו שראינו הרבה פעמים, מה שנקרא איחוי במקום סמיכות, שני וחיבור, והעיר והקודש במקום בעיר הקודש, ישחית העם הבא עם הנגיד, נגיד איזשהו מלך, לצורך העניין נאמר שזה טיטוס, ככה לפי רוב המפרשים פה, אז עם המלחמה הבא עם אותו נגיד ישחיתו את העיר והקודש, וקיצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. סגנון מאוד מאוד כבד וקשה, אבל המשמעות שלו היא שהוא באותו זמן, באותו קץ הוא ישטוף, ובאותו קץ הוא ילחם, ובאופן נחרץ יהפוך את הארץ כולה לשממה. ויגביר ברית לרבים שבוע אחד, וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שיקוצים משומם, ועד קלה ונחרצה תיתח על שומם. אני מדלג רגע על הרשע של הפסוק. בחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, פחות או יותר זה מקביל לזמן המצור של 3.5 שנים, המצור של אספסיאנוס ואחר כך טיטוס בנו על ירושלים, שבוא נאמר שללא ספק הייתה האטה והכבדה גדולה בעבודת המקדש, גם אם זה לא הושבת ממש, אבל ללא ספק שהפסיקו עולי רגלים, ולא יודע אם תמיד העבודה הייתה סדירה וכו'. אז במשך זמן המצור הוא ישבית זבח ומנחה, ואחר כך אחרי החורבן על כנף שיקוצים משומם, דהיינו במקום המקדש יועמד איזשהו פסל, יכול להיות שהכוונה פה לכבר זמן מרד בר כוכבה, שאחרי מרד בר כוכבה נחרש ההיכל והוקם שם מקדש אלילי, אליה קפיטולינה, זה כבר היה בזמן אדריאנוס, בערך 65 שנה אחרי החורבן. יש פה הרבה פירושים מה זה כנף, אני נוטה אולי להסביר את זה כסמל לכנף הנשר הרומאי. כן, הנשר הרומאי זה הסמל, גם בתורה זה רמוז, כאשר ידעי הנשר, יישא השם עליך גוי מרחוק, גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי על פנים, כאשר ידעי הנשר. היה הרבה גיליונות, היה לגיונות שהגיעו להחריב את בית המקדש, כמעט כל הצבא הרומי היה פה, אבל אני חושב שנשר זה סמל כולל של כל הלגיונות, של בכלל מלכות רומי. דרך אגב, אני חושב שגם הנאצים עם מחשמם גם כן היה להם סמל כזה. אז כאילו, לפי ההסבר שלי זה, וכנף שיקוצים תהיה על מקום המקדש, ומשומם זה שם גנאי לעבודה זרה שהיא מתה, היא שוממת, והמצב הזה יימשך באופן של חורבן גמור, טוטלי, כן, ועד קלה ונחרצה, כך יהיה, עד, לא, סליחה, והמצב הזה יימשך עד שהקדוש ברוך הוא יתיך, כן, ישפוך על שומם, על עבודה זרה, על אותה מלכות אדום, את כל חמתו, ויעשה בה קלה ונחרצה, דהיינו באופן נחרץ, יחלה אותה מן העולם, שזה כבר טווחים של 2,000 שנה ומעלה. זה פה לא נאמר לדניאל הטווח, כי יכול להיות שיש פה מקום גם לבחירה, זכו החישנה, לא זכו בעיתה, אבל בעצם הוא לפי הפירושים הללו שרוב המפרשים הולכים בהם, זה, הוא מדבר איתו על חורבן הבית השני ומה שמעבר לו, בלי להגביל אותו בזמן. דילגתי על תחילת הפסוק, כי כמה ששברתי את הראש לא מצאתי לזה הסבר, מה זה והגביר ברית, כאילו מבחינה היסטורית להבין מה היה שם, והגביר ברית לרבים שבוע אחד, לא זכיתי להבין. כל פעם אמרתי לכם שאני מסביר על פי רוב המפרשים, כי יש חלק מהמפרשים שלא הסבירו את זה על טיטוס, אלא הסבירו את זה על אנטיוכוס, ואז הם הסבירו ואז זה לא מדבר על החורבן אלא על השיקוץ משומם, כמו שהסברנו לאל. שם היו כאלה שהסבירו על טיטוס, נכון, אמרתם לי בתנך סימנים כתוב טיטוס, אז אני התעקשתי שם על אנטיוכוס. פה יש מסבירים על אנטיוכוס, אני דווקא מעדיף את טיטוס, עוד מעט אני אסביר למה. בכל אופן, מי שמסביר את זה פה על אנטיוכוס, אז הוא מפרש משהו בכיוון שהגביר ברית לרבים, רבים זה חשובים ושרים, דהיינו אלו המתייבנים שיחרטו איתו ברית וישתפו איתו פעולה. רק למה לדעתי זה קשה מאוד פה להסביר את זה על התקופה היוונית? כי הם מתעלמים ממה שכתוב בפסוק כ"ו, ואחרי השבועים 62 וכולי. כלומר, אנחנו מדברים פה על תקופה שהיא בעוד כ-434 שנים, כאשר היוונים היו בעוד כ-200 שנים, פחות או יותר באמצע ימי הבית. ולכן, עם כל זה שאני מודה שאין לי תשובה היסטורית למה זה והגביר ברית לרבים, מה היה שם בדיוק, איזה ברית הייתה בין אנטיוכוס לבין הזה, לא מצינו כזו ברית שהייתה. לא, הוא הציע להם כמה פעמים להשלים, הרבה פעמים וכו' וכו'. אולי זה כן עונה, אולי לא, אבל בסדר, לא, איך אומרים, מקושייה לא מתים, כמו שאומר, כמו שאמר רב חיים מוולוז'ין. מה? חשבתי על זה גם, שחשבתי להגיד שאולי והגביר ברית לרבים, הכוונה שהוא קרת בריתות עם הרבה מלאכים שבאו איתו לירושלים. אפשר להסביר ככה, רק להיות איזה, זה נכון, זה נכון מבחינה היסטורית, שבאו איתו, חזל אומרים, ארבעה דוכסים, באו איתו מלך ערבייה ומלך כך וכך. אז אולי חשבתי על הכיוון הזה, יכול להיות, רק שאולי הכוונה לבריתות לא עם ישראל, אלא לבריתות עם חילות עזר שבאו עם הלגיונות הרומיים. יכול להיות. אולי במשך שעה, כן, בסדר, לא, היות ולא, ניסיתי פה הרבה למצוא פתרון, אבל בסדר, לא נורא. גם שאר הדברים זה לא יותר מאשר הצעת הגשה, כמו שאומרים היום. זה לא, הדברים הם באמת סתומים וחתומים. בסדר, אבל בכל אופן, יוצא כאילו שדניאל קיבל, אולי שלא בטובתו, לא בטוח שהיה רוצה בזה, אבל הוא קיבל הרבה יותר ממה שהוא ביקש. הוא ביקש הסבר לטווחים של 70 שנה, והוא קיבל הסבר לטווחים של 500 שנה בערך עד החורבן השני. מה? וגם אחר כך, אבל כן, אבל אז כבר אין, לא נאמר שום דבר בעצם, לא, אולי בסוף הספר קצת זה יחזור, אבל בעצם נאמר לו שזה, יכול להיות שעצם זה שלא נוקטים בזמן, זה מראה שזה דיפ פריזינג, מה שנקרא, הקפאה עמוקה. אחרי, זה לא יהיה בטווחים של 70 שנה כמו בחורבן ראשון. בסדר, ככה נראה פחות או יותר אותו המראה שבא בעקבות תפילתו של דניאל, שהייתה בשנה הראשונה לדריווש, דהיינו בשנת הכיבוש הפרסי. מפרק י' א' י' ב', בעצם עד סוף הספר, אנחנו בעצם חזון אחד רציף של דניאל, שעוסק קצת במלכות פרס, שבה אנחנו עומדים מבחינה היסטורית, הרבה במלכות יוון, התייחסות רבה למלכות יוון, ובקצרה בסוף, שוב, מה שקשור פה לוועד קלה ונחרצה, תיתח על שומם, דהיינו מלכות אדום והקץ, ו אחד החידוש, אולי החידוש הכי גדול של ספר דניאל, יש לו כמה חידושים, אבל כל הנושא של תחיית המתים שנזכר בצורה הכי מפורשת בתנך, בצורה שלא משתמעת לשני פנים, שאי אפשר להוציא אותה. ככה הרמב״ם כותב באיגרת תחיית המתים, הרמב״ם כותב שאת כל המקראות שמדברים על תחיית המתים בתנך אפשר לפרש גם בצורה אליגורית, כן, מחצתי ואני אמית ואחיה, כמו שחזל אומרים, אמית את ראובן ואחיה את שמעון, זה לא הכרחי, או יחיו מתך נבלתי יקומון, הקיצו ורעננו שוכני עפר וישעיה. זה די בקלות אפשר להסביר את זה כמליצה לגאולת ישראל, שנמשלים למתים בגלות וכו'. אבל הפסוקים בסוף דניאל חד משמעיים, כן, והרמב״ם אומר, ברגע שהתנך אמר את זה פעם אחת, זה כבר לא משנה אם את שאר הפסוקים תבין כפישותם או לא כפישותם. גם השם אחד, אומר הרמב״ם, כתוב רק פעם אחת בתורה, וזה מספיק רציני, כאילו לא צריך, זה שאומרים דבר 10 פעמים, הוא לא הופך להיות יותר משכנע. אז די שיש לנו שני פסוקים בסוף דניאל שאותם, אז שם יהיה התייחסות קצת לתחיית המתים ולקץ העתידי, שגם הוא סתום וחתום. אז מכאן ועד סוף הפרק יש בעצם איזה, עד סוף הספר, יש בעצם איזה חזון רציף אחד. התאריך שהוא שנת 3 לקורש, זה אמרנו שדריווש המדי מלך שנה אחת, ואחריו מלך קורש הפרסי חתנו, זה יוצא שזה 4 שנים מאוחר יותר. בתחילת הספר, סוף פרק א', ראינו שדניאל שימש, סוף פרק א', עד שנת אחת לכורש, כן, והיא דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. בקיצור, בתחילת פרק י', שזה התאריך הכי ארוך, הכי מאוחר בספר שלנו, כי פה כבר מתחיל איזה חזון רציף, לא יבואו עוד תאריכים. כן, לפני כן. איפה? רק שנייה, סליחה. לא, לא, זה לא דניאל. ואני פה זה לא דניאל, וגבריאל אומר לו על מה שהיה לפני 4 שנים. כן. אז בעצם פה יוצא שדניאל כבר שנתיים פרש לגמלאות, ככה יוצא. כי בסוף פרק א', ויהי דניאל עד שנת אחת לחורש המלך משמש בתפקידו, ופה הוא כבר מקבל חזון שהוא כבר פרש, הגיע הזמן, עשינו חשבון שהוא היה לפחות בין 85-90, נכון, היה לנו 70 שנה, הוא הרי גלה בגלות יהויקים, הערכנו אז שהנערים היו בני 15 בערך, עברו מאז כ-70 שנה, יוצא שהוא היה בשנות ה-80 המתקדמות לחייו, והיות ואנחנו אומרים שזה גם חזון אחד רציף מפרק י' ועד סוף הספר, אז בסוף הספר גם אומרים לו ואתה הלך לקץ ותנוח ותעמוד, כבר זה נראה החזון האחרון שממש סמוך לפטירתו של דניאל, שבו הוא גם קיבל את הקץ העתידי. לא ברור אם הוא ידע איך לפענח אותו. אבן עזרא כותב גם דניאל לא ידע הקץ, ככה הוא אמר, נתנו לו את הצופן אבל הוא לא ידע איך לפענח אותו. טוב, זה ככה סיפור המסגרת לפני שנתחיל ונראה בפנים. קורש, זה קורש שבעל ההכרזה, כן.
אבל זה מה בשנה 70-72
למה?
מאז
גלות יהויקים, כן, בערך, קצת יותר. כן, משהו כזה. 70 זה היה ב-70, לא, זה היה לפני החורבן. שוב, נבוכדנצר הרי החריב את המקדש בשנת 19 למלכותו. בשנת 5 למלכותו בערך הייתה גלות יהויקים, נכון? 12 שנה לפני כן. אז כך 12 שנים, קיצור זה משהו כמו 70 בערך, צריך לעשות בדיוק את החישוב, אני לא מחזיק רוב עכשיו, אבל משהו כזה, כן. כ-70 שנה אחרי שהוא קצת יותר, שנת 3 זה כבר קצת יותר, אחרי שדניאל הוגלה לבבל.
איפה אנחנו יחסית לעזרא ונחמיה?
עזרא ונחמיה עדיין לא. עדיין לא הגענו לעזרא ונחמיה, וגם לא לאסתר. בהכרזת קורש זה יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וזרובבל בן שאלתיאל שהוא נכדו של יהויכין, כנראה עזרא יעלה מאוחר יותר, נחמיה עוד יותר מאוחר, ואיפה שהוא באמצע יש שם מגילת אסתר שהיא קשורה לעצירת תהליך הבנייה. כל הנושא של מרדכי והאמן זה לפי חז"ל, כאילו גם מרדכי וגם המן לא היו פרסים אלא הם הגיעו מארץ ישראל, זה כמייצג את צרי יהודה וירושלים, המן, וזה כמייצג את שבי הגולה שרצו לשחרר את המקדש. ובסופו של דבר דריווש האחרון שהוא כנראה בנה של אסתר ואחשוורוש הוא זה ש שחרר שם את הבלמים, כן, את המעצורים הבירוקרטיים, כן, חסמים. לא, שם כתוב שיש את ההכרזה, אבל עדיין העזרה לא עלה. בסדר, שם מדובר על הכרזת קורש, אבל העזרה עולה מאוחר יותר. ספר העזרה, כן, אבל לא עזרה איש. איך? הסתיימה הבנייה, עכשיו אמרנו זה 52 שנה, קורש היה 52 שנה אחרי החורבן, והבנייה הייתה משהו כמו 18 שנה אחרי. כבר תהליך הבנייה, בהתחלה בכלל בנו רק מזבח, הרבה שנים, לא היה בכלל, כך אומרת המשנה, שדבריהם למדנו שבונים מזבח, גם בלי בית, אפילו שאין בית, מקריבים קורבנות, בערך 18 שנה לקח תהליך בניית המקדש. בסדר, בואו נתחיל ונראה את שלושת הפסוקים הראשונים. בשנת שלוש לחורש מלך פרס רבן אשר נקרא שמו בלשצר ומת הדבר וצבא גדול ובין את הדבר ובין הלון בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא באתי עד מלות שלושת שבועים ימים. כן, אז בשנת שלוש לחורש מלך פרס, הפסוק הראשון לא כתב אותו דניאל, דניאל פה מתואר בגוף שלישי. מפסוק ב' הוא כבר מעתיק את דברי דניאל, אני דניאל הייתי נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלשצר. לא כל כך ברור למה מזכירים פה את שמו, זה שנבוכדנצר תמיד אומר לו אתה בלשצר כשם אלוהי, אז זה מובן למה הוא מכנה אותו בכינוי החיבה האלילי הזה, אבל למה פה? אולי כדי להראות שכאילו גם במלכות פרס וגם אחרי צאתו לגמלאות הוא עדיין היה מעורך ומוכר ומכובד. אז דבר נגלה לדניאל, נגלה לו חזון, ואמת הדבר, דהיינו החזון שהוא ראה תואם את המציאות, עתיד להתגשם במציאות, וצבא גדול, עוד מעט נדבר מה זה צבא גדול, ובין את הדבר ובינה לו במראה. אני חושב שיותר נוח להבין גם את בין וגם את בינה כשמות ולא כפעלים וציוויים. הכוונה ובין זה כמו סור, זה מקור, כמו והבין, כן? ודניאל הבין את הדבר, ובינה הייתה לו במראה. זה אומנם כתוב מלעל כמו ציווי, אבל יכול להיות שזה מה שנקרא בדקדוק נסוג אחור, שהטעם עובר לתחילת התיבה בשתי תיבות רצופות, אז יותר, נראה לי יותר מרווח לומר שהבין דניאל את הדבר, ובינה הייתה לו במראה. עכשיו על איזה רקע בא אליו אותו החזון? בצבא גדול, סליחה, בצבא גדול יש פה כמה וכמה פירושים. פירוש אולי הקרוב ביותר למובן הרגיל של צבא זה שבמראה הזה יהיו תיאורים של צבאות גדולים שנלחמים אלו באלו, נראה את זה באריכות. אני יודע איפה זה מתחיל, בעיקר בממלכות יוון. תראו בפרק י' פסוק, פרק י' כולו זה צבאות ומלחמות גדולים בין היורשים של אלכסנדר מוקדון, אז יכול להיות שהכוונה ותהיה פה התייחסות לצבא גדול או לצבאות גדולים. אפשר גם לפרש בדרכים קצת יותר מושאלות או נדירות לצבא. צבא זה יכול להיות צביון, צביון זה רצון בארמית, ראינו בספר הזה גם כמה פעמים הזה בהשפעת הארמית, דיינו חפץ גדול יש בחזון הזה, יש בו עניין רב, כך אומר העורך הספר, כאילו תטור אוזניכם היטב היטב כי יש לכם אינטרס גבוה גדול להבין על מה מדובר פה. וצבא גדול ורצון עז וצביון עז, אפשר לומר שצבא גדול, צבא זה גם ריבוי פרטים, כמו צבא השמיים וחמשת אחווים וכולי, אז יש פה המון המון פרטים בחזון הזה. אפשר גם להגיד שצבא גדול, דווקא פירוש שמצחן בעיניי, צבא זה גם משמעות של טווח זמן, של כל ימי צבאי היחל עד בו חליפתי, הלא צבא לאנוש על הארץ יש באיוב. אז וצבא גדול זה אומר שכן מכסה, דיינו החזון הזה הוא לא ל-70 שנה וגם לא ל-490 שנה, אלא לטווח זמן ארוך מאוד. כשיש חמישה פירושים אז תבינו שכולם בעייתיים, זה כמו היא בעת אמא, היא בעת אמא בגמרא, כל אחד הוא צולע. מה אתה אומר? אבל זה לא יהיה, זה לא כך יקרה, זה פחות או יותר גבריאל הוא המדבר אליו. טוב, הרקע לחזון, למה הוא זכה לאותו חזון? בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים, שלושה שבועות רצופים הוא צם. כולם יגידו גבלד, אבל מפסוק ד' יוצא שהוא צם מד' או ה' בניסן ועד כף ד' בניסן, דיינו הוא כנראה לא אכל מצה בליל פסח. זה מותר על פי ההלכה, כן, מי שנודר הנאה ממצה, אז היות והנדר הוא אכל על החפצה ולא על הגברה, אז זה לא נחשב שהוא נשבע לבטל מצווה מן התורה. וגם אם הוא לא נשבע אפילו בשבועה, אם הוא לא נשבע שהוא לא יאכל מצה בליל 15, או לא, הוא נשבע ששלושה שבועות הוא לא יאכל מצה, זה שבועה שבאופן עקיף מבטל את המצווה ולא באופן ישיר, אז גם כן נפסק להלכה שהוא אמנם מצווה להישאל על נדרו ועל שבועתו, אבל אם הוא לא עושה את זה ואם יש לו סיבה טובה למה לא לעשות את זה, אז הוא אין בכך מאומה בזה שהוא כנראה צם בפסח. מה? נכון, אתה צודק, שאם כי שם זה היה פיקוח נפש מיידי, אבל נכון, שם שלושת ימים לילה ויום זה גם היה בפסח. יכול להיות, נכון, 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 יכול להיות, אפשר גם כך. אם כי נדמה לי שחזל כן בגמרא בנדרים, נדמה לי שהם כן מתייחסים לדניאל שם, אם אני לא טועה, אבל אתה צודק. אז הוא התאבל שלושה שבועים ימים, כנראה שצריך להבין את האבל שלו בהקשר של עצירת בניין המקדש שמופיע בספר עזרא, כאילו בשנת אחת לקורש הוא נתן הצהרה, ולאחר מכן שצרי יהודה וירושלים הפלסטינאים פה עתרו לשער העליון ובשושן הבירה וכו', אז נעצר, כן, חזל אומרים שקורש החמיץ, כך אומרת הגמרא בתחילת ראש השנה. יש במדרשים שקורש פרסם הצהרה, מי שעבר את הפרט עבר, מי שלא עבר לא יעבור, לאן הוא הקפיא את הבנייה, הקים ועדת שרים לענייני התיישבות, נחיד זה להקפאה עמוקה. אז על הרקע הזה דניאל היה מתאבל. לחם חמודות, נסיים רק, לחם חמודות לא אכלתי, כן, לחם נחמד וטעים לא אכלתי, ובשר ויין, שזה גם מאכלים חשובים, כמו שראינו בתחילת הספר שם, שזה מה שנבוכדנצר האכיל את הנערים, או רצה להאכיל אותם, לא בא אל פי, וסוך לא סחתי, שזה גם כן ביטוי לפינוק, שיחה בשמן ורחיצה, עד מלות שלושת שבועים ימים, כן, עד מלות 21 יום. או נכון, יש, נדמה לי התוניסאים לא אוכלים בשר כל שלושת השבועות, נכון? אתה מכיר את המנהג הזה? לא מכיר את זה? ככה, אז זה מופיע בטור, זה מופיע בטור בהלכות תשעה באב, בשם רס"ג, בשם רבנו סעדיה גאון, שאלו שלושת השבועות שדניאל התענה בהם. עכשיו אם תפתחו מקראות גדולות יש שם פירוש רס"ג, אבל זה לא רס"ג, זה מיוחס בטעות לרס"ג, לא כך ברור מי כן חיבר את זה, כי בימינו נמצא כתב יד עם פירושו של רס"ג לדניאל, והדיר אותו הרב יוסף קפח, ושם רס"ג כותב בדיוק הפוך, דהיינו רס"ג אומר, יש אומרים שהכוונה היא לשלושת השבועות לבין המצרים, ואומר רס"ג קודם כל בבית ראשון זה היה חודש ולא שלושה שבועות, כי העיר הובקעה בתת בתמוז, ולא בי"ז בתמוז כמו בבית שני. ושנית, הסיבה יותר טובה, כתוב עד כף ד' לחודש הראשון, אז לא מסתדר. מה? זה לא הכרחי, נכון, אבל נראה מתוך ההקשר שמיד שהסתיימו השלושה שבועות, נראה לו החזון, וגם החזון התייחס לשלושת השבועות הללו. לכן רס"ג אומר, זה לא, אין לזה כל קשר. כן, זו הטענה של רס"ג, רק דביר אומר שיכול להיות שזה היה בניסן אחרי קרוב לשנה, אבל מתוך ההקשר לא נראה כך. אז מה שסומכים על רס"ג זה מנהג, מי שלא רוצה לאכול בשר של שבועות יכול, אבל לתלות את זה ברס"ג ודאי אי אפשר, ולתלות את זה בדניאל כנראה שגם אי אפשר, אבל בכל אופן מנהג נזכר ויש לו רמז אולי בשלושת השבועות.
מאיפה כעיקרון התחלנו היום? פסוק, כן אמרת? כן, כן.
בפועל הוא התחיל להסביר גם כבר, כן, מכבר פסוק, פסוק כ"ד. אבל הוא חזר על שני פסוקים אחורה, מה שציינו.
כן, אבל פסוק ד' עד בעצם כ"ד, עד פרק י' פסוק ד'.
כן.
בסדר.
למואף זה בצורת קיבל פקודה לעוף, וביאף זה בתעופה.
איזה שורת זה מואף? ממתי זה קיבל פקודה לעוף?
המלאך. הוא מואף. מה זה מואף?
מה שהעיקו אותה.
כן, אבל כאילו זה לא שעשו לו פקודה, פשוט אמרו לו לעוף, בגלל זה מואף. מואף, הכוונה הוא כאילו פקודה לעוף, ביאב, בתעופה.
נוגע אליי, כעת מחתר, מה כולה נוגע אליי?
נוגע אליי.
כאילו, מתקרב אליי.
אתה מסביר באמת, או נוגע אליי, הכוונה מתקרב, או נוגע לי ממש.
כן. ויאבן מדבר ימי, כאילו כמו הוא תקשיב. ויאבן מדבר ימי.
רגע, כעת מחתר, כן.
כמו בערך מנחה, ויאבן מדבר איתי, ויאמר דבר אמר, דניאל, אתה יצאתי בסליחה בינה. כאילו באתי להגיד לך, בתחילת חנוניך את הדבר, אני באתי להגיד כי חמוד את האתה, הוא בין מדבר, אבל אין לו אמרים.
זאת אומרת, בתחילת החנומה שהתחלת להתפלל כבר לא,
והוא
מתפלל להגיד לך מה... כבר מהתחלת שהתחלת, כבר יצא צו, דבר יצא צו שצריך לספר לך, ואני נשלחתי להגיד למה, כי חמוד את האתה, אתה חמוד לפני השם, והוא עליו. הוא בין בדבר, הוא בונן בדבר, ואז זה בין מדבר.
כאילו, זה כמו אומרים לך, זה תקשיב ותבין. מה יש לזה שמות? מה יש לזה שמות? מה יש לזה שמות? מה יש לזה שמות?
אני
כתב
שהוא כתב מובין בדבר.